שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו כאן איתכם שוב בשטח משפטי כמדי שבוע. תוכנית מגוונת לפנינו, עם נושאים מעניינים בהם ננסה לקחת את תשומת לבכם למקומות חדשים. שאולי יגוונו קצת את השיח סביב חדשות היום. באחד העלונים המשפטיים שיצא לי לקרוא בימים האחרונים, ראיתי מעשה קצר על שופט שבשיא מלחמת העולם השנייה ביקש ממנהל הלשכה שלו שיביא לו את התיקים שבשנים האחרונות הוא היה בדעת מיעוט, שבהם הוא הפסיד. אז העוזר שלו שאל אותו, כבודו, עכשיו זה הזמן? אז הוא אומר, עכשיו זה הזמן. אני רוצה שתביא לי את התיקים שמזכירים לי למה ועל מה אנחנו נלחמים. על היכולת לשמוע דעות אחרות, על היכולת לקבל הכרעות של דעות אחרות, על היכולת להתנהל בסבלנות ובאורך רוח. אז אני חושב שאולי התוכנית הזו בעזרת השם תעזור לנו גם כן להכיל, לשמוע ולקבל נושאים נוספים מעבר לגיוון עצמו שאנחנו רוצים להביא לאוזניכם. אז מכאן כמובן נצא לדרך. נמצא איתנו חבר הכנסת ועורך דין משה סעדה, שימש בעברו גם במחש והיום מנהל הליכים משפטיים מעניינים מאוד בכנסת. שלום אדוני.
שלום וברכה.
אני מודה לך שאתה מצטרף אלינו, אלו ימים עמוסים ואני מתאר לעצמי שמן הסתם העומס הזה רק הולך וגובר ככל שעוברות, עוברים השבועות של מלחמת חרבות ברזל.
גם עמוסים וגם גם 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 בנפש, כי אתה מבקר משפחות שכולות, שזה אירוע מורכב ככה, מדבר יום ביומו לפקוד משפחה שחוץ מלהשתתף בצער אין מה לעשות. אתה משתתף בצער והצער הוא קשה מנסו, ולהבדיל משפחות של מפונים שהם פליטים בתוך ארצם, שאומרים לך מהצפון, משה, מתי זה ייגמר? אתה אפילו, אתה אומר להם, זה עדיין לא התחיל, כי אין שום דבר בצפון כרגע, זאת אומרת, לא ברור מתי תהיה נקודת הסיום.
אין שום...
ואז אנחנו מקווים. ואז יש לנו, זאת אומרת, יש לנו צפי, בעזרת השם עוד חודש, חודש וחצי, נשמיד את החמאס. בצפון, האירוע לחימה למיגור חיזבאללה, תרם התחיל, ולכן זה מורכב, מה תגיד להם?
ואנשים חושבים שהם...
כן, לא, ואנשים חושבים, אומרים לי, הם בבתי מלון. זה כלוב של זהב.
הם נמצאים בבתי מלון בכלוב של זהב, ואגב שומעים לא אחת ולא שתיים שהם בעצמם מעלים נושאים משפטיים אולי כחלק מהשיח שמנסה למצוא איזושהי נחמה, וזה אחד הנושאים שבאמת שומעים אותם כמעט כל יום, נושא שלילת אזרחות למחבלים, שעל זה רצינו לשמוע את דעתך. תראה, השבוע פורסם שאתה פנית לשר הפנים משה ארבל בדרישה לשלול את תושבות המחבלים ששוחררו לירושלים ולגרשם משטחי ישראל. הדרישה עצמה, מעבר ללהגיד שהיא במקום, קל להוסיף עליה מחמאות וציוני וי. בוא תאמר לנו רק מה המעמד המשפטי היום של מחבלים משוחררים. אני אציין שוב, אתה בעברך המשפטן, אני מאמין שאתה יודע עד כמה הנושא הזה מורכב.
פרקליטות, כן, אני בא מהפרקליטות, הייתי פרקליט בכיר מאוד, ממלא מקום לפרקליט מחוז, הייתי כבר מסוימת ראש מחש, כממלא מקום, סגן למעלה מעשור, אני מכיר את המטריה הזאת. אנחנו חוקקנו, היה חוק שתמיד היה קיים, שאפשר היה לשלול אזרחות למי שמבצע עבירות של טרור. אבל תמיד הייתה בעיה, אבל בסדר, שללת לו, אז תמרות את זה מזכות לתושבות, ואתה לא יכול לגרש אותו מארץ, כי החוק הבינלאומי קובע שאם לבן אדם אין אזרחות אחרת, אז אתה חייב להשאיר אותו עם תושבות. אז מה הנפקות בסופו שלו? הוא נשאר במדינה ומקבל תקציבים. לכן שינינו את החוק באזור אפריל, ואמרנו לו, לא, לא, לא. כל מי שאתה שולל לו, והוא מקבל כספים מהרשות, שזה אומר כולם שמקבלים כספים מהרשות, אתה יכול להעביר אותו לרשות, הרי הוא נלחם למען הרשות, מקבל כספים מהרשות, שישוב הביתה לרשות. חוקקנו את זה באזור אפריל, ועכשיו הרי זה יותר רלוונטי מהכל, כי עכשיו הולכים להשתחרר, רק בשחרור האחרון, יש משהו כמו, האחרון של כל הפעימות שיהיו בקרוב.
כמה מאות?
משהו כמו 80, בשחרור הראשוני, אני מדבר על הפעימות הראשונות. 80 אנשים שיש להם תעודת זהות כחולה, שתבינו, זה אומר...
אתה מדבר על תעודות זהות כחולות, כן, אבל במצטבר מדובר בכמה מאות, כן, כן.
עכשיו, זה אומר שהם יקבלו תקציבים מאיתנו, קצבת נכות, ביטוח לאומי, כל הדברים. עכשיו, זה אנשים שאומרים היום לשבת בכלא, זה אנשים שיש להם דם על הידיים, שפצעו קשה אזרחים במדינת ישראל, אזרחים תמימים. עכשיו, לא הגיוני שאנשים, שאחותי יצא נזכר, גם הוא יצא מהכלא, התחיל לקבל מאיתנו קצבאות.
בהיבט החנינתי, מעבר למה שהוא ממשיך לקבל. בבית החנינה הוא נחשב כמי שקיבל חנינה, או שזה ברובליקה אחרת?
לא, זה משהו, זה בסגנון כמו שמישהו קיבל חנינה, ואתה לא יכול להחזיר אותו לכלא, אתה לא יכול להחזיר אותו על דבר הזה לכלא, אין לך שום כלי, ולמעשה זה, הוא יצא נקי, פטור ולא כלום. עכשיו, ועוד יישאר בארץ הזאת, עכשיו יש חוק. אני היום הייתי במקרה, היום הייתי בפגישה בוועדה חסויה בעניין הזה, ואני לא יכול לפרט את הדברים כי חסויה, אבל צר לי, שאני שאלתי אותם, האם אתם נערכים לאירוע? הרי שאתה, עכשיו, תבין, פה זה עוד אירוע מורכב עוד יותר, כי האנשים הללו גם מסוכנים, חלקם שמשתחררים אומרים, אחרי שנשתחרר, אנחנו נפגע ביהודים. עכשיו, הרי היינו צריכים להיערך מיד, איך אנחנו מגרשים אותם מהארץ. ולצערי, אף גורם לא נערך, יגיד לך יותר מזה. אף גורם לא קיים דיון בנושא.
ויבוא ויאמר, הרי, כן. הרי בסופו של דבר זה עניין משפטי שלהם כאזרחים, הם אנשים, כמו שאתה אומר, עם דם על הידיים. ואין ספק שכשהם אומרים שנחזור ונעסוק בטרור, הם יחזרו ויעסקו בטרור, לפחות ינסו.
כמו בעסקת שליט, הם עשו את זה, בעסקת שליט, האנשים הללו, וביניהם אחד הגדול הטרוריסטים, סינואר. האנשים שמובילים היום את הטרור בעזה, זה האנשים שמוכרי גילת שליט.
אמת.
והיום אנחנו למעשה מייצרים את כוח העתודה לדור הבא של המחבלים שיפגעו בנו. עכשיו, מדינת ישראל כדמוקרטיה מתגוננת, החוק מאפשר לה היום לגרש אותם מחוץ לתחומי המדינה. ולצערי, עד היום לא נעשה דבר וחצי דבר בעניין הזה. ואני אמרתי להם בוועדה, אני עומד על כך, שכל המקבלי החלטות שקשורים לעניין הזה, שזה משרד הפנים, זה השירות, חייבים לפעול כמה שיותר מהר כדי להרחיק אותם מארץ, גם כדי למנוע סיכון, וגם כי האנשים האלו לא רואים לארץ הזאת.
מעבר הם לא ראויים ולא היו אף פעם ראויים, אבל בוא נשאל ככה, מעבר לסנקציה המרחיקת לכת הזו, כן, של גירוש מהארץ, היום, אם יש לנו היום אזרח ערבי או חס וחלילה יהודי שמדבר דברים כאלה בפומבי ואומר אני הולך לעשות כך וכך, מעבר לסנקציה של צווי הרחקה כאלה ואחרים, או יש אפילו מעצרים מנהליים במקרים קיצוניים,
נכון.
אין למדינה מה לעשות מולם.
היום אין מה לעשות. יש לך אתה יכול, אם בן אדם היום מדבר שהוא תומך בארגון טרור, היום אפשר על הסתה, אפשר ללכת איתו על הסתה לטרור. והשר הרבל מנסה שגם על מי שמסית לטרור, הוא מזדהה על טרור, יהיה לו את הכוח לגרש אותו, והוא הגיש תזכיר הצעת חוק, להרחיב את החוק, וזה דרמטי, וזה אומר, אני, בזמן לחימה, אני רוצה שיהיה לי עוד כלי, שמדם שמסית לטרור, אני יכול כשר הפנים לקבל החלטה לגרש אותו, לתזכיר חוק, הוא הגיש את זה יחד עם שר המשפטים, אני מקווה שזה יעבור מהר, הבעיה שתחנות הצדק במדינת ישראל תחנות לאט. עכשיו, עד שהוא כבר, הוא הגיש את זה לפני 3 שבועות, עד שזה יגיע, המלחמה בסוף תסתיים, וזה יהיה לא רלוונטי, כי זה רלוונטי ממש לעכשיו, וזה דחוף. ויש לזה עוד השלכה לכל הדברים האלו, זה גם למען יראו ויראו.
בהחלט.
שאם רואים שאתה מגרש מישהו, מבינים? אז יוצר מניעה מצבית אצל האחר שאומר לעצמו, יש מחיר, מחר יגרשו אותי מהארץ הזאת, והאנשים הללו, הם רוצים לפגוע בארץ הזאת, אבל הם רוצים גם להישאר בארץ הזאת וליהנות מהתקציבים שלה.
והתקופה...
ואת זה צריך להגיד עד כאן.
והעובדה שהסנקציה הזאת אולי תהיה מסויגת לתקופת זמן מסוימת, תקופת לחימה בלבד, יכול להיות שהיא גם תעבור מבחני בגץ כאלה ואחרים שמן הזמן, עם הזמן יצוצו.
ברור שיצוצו, אבל בגלל שזה תקופת זמן מוגבלת לזמן מלחמה, זה יעמוד במבחן בגץ, כי גם בגץ מבין שאנחנו, כל המדינה מבינה, אנחנו באירוע אחר, אנחנו באירוע קיומי, שזה או אנחנו או הם. זה לא קלשה, זאת המציאות. זה או שאנחנו משמידים את החמאס, ושולטים בכל עזה, ועל המעברים, הגבול, ברפיח, או אם הם יהיו שם, אנחנו לא נהיה כאן בעוטף עזה, ואחר כך מעוטף עזה זה יהיה לאזור קריית גת, ויותר פנימה לתוך הארץ. אין אופציות, וגם בג"ץ מבין את זה. אנחנו היום במצב של דמוקרטיה מתגוננת, על עצמה, ואני חושב שאין לי ספק שבג"ץ יאשר את זה. לצערי הבירוקרטיה הישראלית במיטבה, גם באירוע הזה, וגם החוק שחוקק באזור אפריל לא התקיים אפילו פעם אחת, לא גירשו עד היום, על פי החוק, אף אחד מהארץ. ויש מאות אנשים שהורשו בעבירות טרור, ולא גורש אפילו אחד. אפילו... וגם עכשיו, האנשים שעכשיו שוחררו, שחלקם יש להם שפוטים ל-12 שנות מאסר.
לא מגורשים.
אף אחד לא פס, אף אחד לא ניהל שיח
סביב הנושא
איך,
הזה.
איך פועלים בעניין הזה? לפני שהעליתי את זה היום בוועדה, שאתם דיברתם על זה, העליתם את זה, ניהלתם שיח על זה, אמרו לי לא. ולכן אני אומר, קראתי להם מיד לשוחח על זה, כי כל יום שהם כאן, זה סכנה לשלום הציבור.
ברור. הדברים ברורים, חבר הכנסת ועורך דין משה סעד, אנחנו מודים לך מאוד, נקווה שהדברים באמת
יקרו. תודה רבה, ושיהיה רק טוב לעם ישראל.
אמן.
ברור לי שבסוף, אחרי האפלה הזאת, יש אור גדול, לא רק של חנוכה בעזרת השם, אלא אור חדש על ציון תאיר.
אמן.
ונזכה כולנו במהרה לאורו,
אמן. בעזרת השם. במהרה במהרה, מצטרפים לאיחולים, אמן ואמן. כל טוב.
תודה רבה.
נרצה להרחיב בסוגיה שבעצם תואמת למה שדיברנו עד עכשיו ונמשכת ממנה, על מנת שנוכל להבין מה כדאי לעשות עם רצועת עזה בשוך הקרבות. היינו רוצים לדעת את המצב החוקי הנוכחי, ובשביל זה אנחנו שמחים לשוחח עם עורך הדין תמיר דורטל. שלום אדוני.
שלום וברכה.
שלום שלום, מגיש הפודקאסט על המשמעות, שבהחלט עוסק בנושאים מרתקים לכשעצמם. הייתי רוצה לשאול אותך, זה הרי נושא רחב מן ים ומן הסתם צריך לא תוכנית אחת אלא כמה כדי לדבר על סוגיית הריבונות, אבל תן לנו במשפט או שניים, כיצד בכלל נקבעת ריבונות, ובמקרה הספציפי הזה, מה היה מצב הריבונות של רצועת עזה לפני ההתנתקות, אחרי, מה קורה במצב של וקום ריבוני, תן לנו איזושהי מסגרת.
אז בעצם צריך להתחיל אי אז במנדט הבריטי. המנדט ניתן כמובן גם על שטחי עזה, ותוכנית החלוקה כמובן, שזה דבר שבא אחר כך, לא מומשה מעולם, כי הערבים כמובן לא הסכימו עם כל עניין החלוקה, ולכן זה לא התממש. אבל במלחמת העצמאות, המצרים כבשו את עזה, כמובן בניגוד לחוק הבינלאומי, כי עזה הייתה חלק מגבולות המנדט, היא לא הייתה אמורה להיות מסופחת למצרים, ואז אנחנו בששת הימים כבשנו את עזה, ומאז עזה ברשותנו, והמלחמה, מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה חוקית. זאת אומרת, מלחמה שנפתחה בגלל עילה ובגלל סיבה חוקית. הסיבה הייתה כמובן חסימת מיצרי טיראן, הטיית המקורות של הירדן בצפון על ידי הסורים, ולכן על פי הרבה מאוד משפטים בינלאומיים, בעצם רצועת עזה שייכת לנו על פי המשפט הבינלאומי, ולא אמור להיות לאף אחד דרישה לגביה, כי מצרים החזיקה לה באופן לא חוקי. אבל, בהסכם השלום עם מצרים, אנחנו הסכמנו שבשטחים של עזה ובשטח של יהודה ושומרון, בחלק מהשטח, לא אמרנו כמה אחוז מהשטח, ולא היינו ספציפיים, יינתן על פי משא ומתן לפלסטינים זכות להגדרה עצמית ואפשרות לאוטונומיה. גם שם לא כתוב מדינה. ומאותו יום של הסכמי השלום עם מצרים, בעצם אנחנו מחזיקים ברצועת עזה, ועד ההתנתקות, ובהתנתקות, מכיוון שהיא לא הייתה תחת הסכם, היא הייתה משהו חד צדדי.
חד צדדית.
אז בעצם, כן, אז בעצם אנחנו עדיין ריבונים של רצועת עזה. לא צריך להכיל שם ריבונות, ולא צריך כל מיני צעדים דקלרטיביים כאלה ואחר, פשוט אנחנו שם אחרים על השטח, ואם יש שם קבוצות טרור כאלה ואחרות שהשתלטו, צריך למגיר אותם.
אז אם נשווה לרגע את רצועת עזה לאיזשהו נסח טאבו עתיק, לפחות אם נקביל אותו שנייה למשפט דיני המקרקעין, אז אין בעצם רישום בטאבו לאף אחד. כלומר, מי ימי המנדט, לפחות בפן הבינלאומי, לא הוכר אף בעל הבית.
לא הוכר אף בעל הבית, ובעל הבית היחידי שהיה איכשהו זה מצרים, והיא כבשה את זה במלחמה לא חוקית, אז
הוא לא בעל הבית.
אפשר להגיד שלא הבעל הבית, כן. וגם היא נתנה את זה לנו, בהסכמי השלום, אמרה,
קחו את זה.
תישארו עם עזה, תחנקו עם זה, ועם הפלסטינים ששם, ועם אוכלוסייה עוינת, ועם האחים המוסלמים ששם, ושיהיה לכם בהצלחה. ואנחנו הבטחנו, כמו טיפשים, שאנחנו ניתן להם אוטונומיה. חבל מאוד שסעדת, שהיה צריך את ההסכם שלום הזה יותר מאיתנו, תקע אותנו עם הצרת צורה הזאת, וגם עם האוכלוסייה שם, שהיא אוכלוסייה מאוד בעייתית.
אז תיאורטית, אני חוזר רגע אחורה למה שדיברנו עם המוראיין הקודם, שגם זו סוגיה שמשפטית, אנחנו מוצאים את עצמנו בחוסר נעימות מול שאלת האזרחות של מי שפוגעים בנו. תבוא מדינת ישראל ותאמר ככה, יש לי פה אויב שלא מפסיק לפגוע בי, עושה לי כאבי ראש כמו שאתה אמרת, הצרה צרורה עוד ממי סעדת, אין פה בעל הבית אחר, אני דורשת שבפן הבינלאומי אני כובשת כרגע את עזה, פשוטו כמשמעו, אנחנו רואים את זה קורה, וזה מן הסתם רק התמיד לאזור הדרום. אני רוצה להיות בעל הבית, אני רוצה מאיזה סיבה משפטית העולם יגיד לא? אני יודע שפוליטית ודאי העולם יגיד לא, כולנו יודעים הזעקה תהיה מסוף העולם ועד סופו. בפן המשפטי, למה יגידו לנו לא?
בפן המשפטי יגידו לנו לא, כי אנחנו מקשיבים לפן המשפטי, ואנחנו חושבים שיש בכלל דבר כזה שנקרא משפט בינלאומי, ושזה משפט בדומה לדיני המקרקעין, או בדומה לדיני החוזים שיש בישראל. מדינת ישראל, מרוב שהיא מתייחסת לדעת הקהל בעולם, מופעל עליה לחץ על ידי דעת הקהל בעולם. ברגע שמדינת ישראל תחליט שהיא מכילה ריבונות למרות שלא צריך, או ברגע שהיא מכילה את החוק הישראלי, או ברגע שהיא שולטת שם ומקימה שם את החלות משטרה ומקימה שם יישובים, אז אף אחד לא יוכל להסיד אותה ממסלולה. אז ברגע שמדינת ישראל תגיד, אולי יקים יישוב, בוא נראה מה התגובות. אז מה היו התגובות? התגובות היו תגובות מאוד מאוד הרסיות.
אמת. במשפט אחד, אם אני יכול לשאול אותך כבר אפרופו התגובות בעולם, הרי יכול להיות מאוד שעוד מעט אנחנו נחזור חזרה לביטוי של יהודה ושומרון וחבל עזה. איפה הגבול הבינלאומי מבחינת יהודה ושומרון, והאם לדעתך הכריכה שלהם עכשיו יחד תועיל או תזיק לנו? ביחס, אני מתכוון, לחקירות או סנקציות בינלאומיות.
אני לא חושב שלא חקירות ולא סנקציות בינלאומיות, לא בהקשר של עזה ולא בהקשר של יהודה ושומרון, במיוחד בגלל שאנחנו נלחמים בצורה שבה אנחנו נלחמים, שהיא צורה מאוד מאוד מתחשבת כלפי האוכלוסייה האזרחית, אין שום צבא בעולם שיכול להתחרות בנו אפילו. ואיפה עובר הגבול הבינלאומי? על פי הסכמי השלום עם מצרים, סליחה, עם ירדן, אז אנחנו קיבלנו בעצם את הערבה, ים המלח ונחל הירדן, ובעצם בתוך התחום הזה, בתוך הגבולות האלה, שוב הבטחנו דבר דומה, ניתן אוטונומיה כלשהי לפלסטינים. לא אמרנו על 90% מהשטח, על 40, על 30, במרכזי הערים, לא אמרנו מה תהיה גודל האוטונומיה. גם הסכמי שלום ירדן הם הסכמים מאורפלים, ולמען האמת, אנחנו עשינו שם משגה מטורף בהסכמי שלום ירדן, כי עד שלום עם ירדן, הערבים שישבו ביהודה ושומרון היו אזרחים ירדנים. זאת אומרת, הם לא היו אנשים חסרי אזרחות, הם היו אזרחים ירדנים, שאנחנו על פנם יכולים להגיד להם, חברים, אתם אזרחים ירדנים, אז לכו לירדן. ובהסכמי השלום נשללה מהם האזרחות שלהם על ידי ממשלת ירדן. אז אם יש פה מישהו ששולל אזרחות,
זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו, קצת על הראש, זה לא אנחנו, זה ממשלת ירדן.
זה לא אנחנו, וראינו שאלה שעושים את הפעולות האלה לא בדיוק נהנשו בסנקציות מחמירות.
בכלל, קלינטון הגיע ומחא כפיים.
כן, על המתשאות.
כן, נכון.
עורך הדין תמיר דורטל, תודה רבה, הנושאים האלה מעניינים, ואין ספק שאנחנו עוד נשמח ונרצה לשמוע ממך בהמשך. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, להתראות.
תודה לך. אנחנו נהיה איתכם בהמשך עם פינת חוק ומשפט, מושגים חדשים ומעניינים, יישארו עמנו, נצא כעת לפרסומות.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר. חוק ומשפט, מושגי יסוד בגובה העיניים.
השבוע כולנו התרגשנו מתמונות החטופים השבים הביתה, וכאבנו על הנותרים מאחור. ננסה ללבן מושגי יסוד במשפט ההומניטרי. המשפט ההומניטרי הבינלאומי ידוע גם כדיני מלחמה. הוא מכיל את מכלול הכללים המגינים בעיתות מלחמה על אזרחים חפים מפשע. הכללים מחייבים לא רק את הממשלות וכוחותיהן המזוינים, אלא גם קבוצות המתנגדות, חמושות וכל צד אחר המעורב בסכסוך. המשפט ההומניטרי הבינלאומי הידוע גם כדיני מלחמה מכיל את מכלול הכללים המגינים בעיתות מלחמה על אזרחים חפים מפשע. הכללים מחייבים לא רק את הממשלות וכוחותיהן, אלא גם את קבוצות מתנגדות חמושות וכל צד אחר המעורב בסכסוך. המשפט ההומניטרי הבינלאומי מכיל 4 אמנות ג'נבה, והם הטקסטים המשפטיים העיקריים של המשפט ההומניטרי. אמנת ג'נבה השלישית מתייחסת לסוגיית שבועי מלחמה. דיני שבועי מלחמה עוסקים בתנאים הבסיסיים שלהם זכאים חיילים שנפלו בשבי. אמנת ג'נבה השלישית עוסקת בדיני שבועי מלחמה, חסינות בפני הדין על פעולות שעשה השבועי במלחמה, גודל תא השבי, כמות האוכל, טיפול רפואי, זכות של הצלב האדום לבקר ולבדוק אותם. סעיף 4 לאמנת ג'נבה השלישית מגדיר מי הם האנשים שהיו נהנים מהתנאים האלה במידה וילקחו בשבי. ההגדרה הקלאסית של לוחם היא מי שמהווה חלק מכוחות מזוינים או שנלחם בפועל למרות שאינו חלק מכוח לוחם. על פי ההגדרה הקלאסית, קיים פער בין מי שנחשב לוחם לבין מי שזכאי לטיפול טוב של שבועי מלחמה. אמנת אג הן הסכמים בינלאומיים שנוסחו בוועידות השלום הראשונה והשנייה שנערכו בעיר אג בהולנד בשנים 1999 ו-1907. לצד אמנות ג'נבה, אמנות אג מכילות את הניסוחים הרשמיים הראשונים של דיני מלחמה ופשעי מלחמה כחלק מן המשפט הבינלאומי הפומבי. על פי הגדרת המשפט הבינלאומי, בני ערובה הם אנשים אשר נעצרו בנסיבות שבהם קיים איום לחיים או לפגיעה בהם או בקרוביהם, איום בהמשך מעצר בלתי חוקי שלהם, במטרה לאלץ מישהו לעשות משהו בתמורה לשחרור שלהם. ביצוע המעשה של לקיחת בני ערובה אסור על פי דיני המשפט ההומניטרי הבינלאומי, והוא מהווה פשע מלחמה והפרה חמורה של אמנות ג'נבה. האיסור הזה חל הן בסכסוך חמוש בינלאומי בין מדינות, והן בסכסוך חמוש שאינו מדינתי, כמו זה שמתרחש כרגע בין ישראל לחמאס.
יש לכם נושא משפטי שתרצו להחכים אודותיו? אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בתיבת הפניות של שטח משפטי. חייגו 039-039-039, הקישו אחת ואחר כך 17, ואולי הוא יעלה בפינתנו בעזרת השם בשבוע הבא.
חזרנו אליכם, והיינו רוצים כעת לעסוק בסוגיה שבימים האחרונים תופסת הרבה הד תקשורתי, סוגיית הכספים הקואליציוניים באופן כללי, אבל בפרט למגזר החרדי, עם דגש על תוכנית אופק חדש. תוכנית אופק חדש היא תוכנית של משרד החינוך, וכפי שנדון בה כעת, נראה שיש לה הרבה אספקטים. אנחנו נשתדל לעסוק בזה המשפטי. לצורך כך נמצא איתנו חברי, עורך דין יעקב ביטון, יושב ראש ועדת תביעות ייצוגיות בלשכת עורכי הדין. שלום לך, עורך דין ביטון.
שלום
וברכה, ברוך השם, מקווה ששלומך טוב. אני שמח שאתה איתנו, כי אנחנו מחפשים לשמוע את הזווית, בוא נאמר, המשפטית, אבל גם זו שיודעת לעמוד מהצד האחר ולהגיד, רבותיי, כך וכך צריך להיות. אתה בהחלט מגיע לך תפיחת שכם על כך, כשעמדת לא פעם ולא פעמיים והתעקשת על שכרם הראוי של מגזרים שונים בענייני חינוך וכדומה. אז הייתי רוצה שמהזווית שלך דווקא, לא מהזווית הפוליטית, אלא מהזווית המשפטית, תן לנו את דעתך בעניין.
אז קודם כל, הזווית שלי, עסקתי לא מעט בתביעות ייצוגיות, שאלה תביעות למעשה שאנחנו מגישים על ידי אדם אחד, נגד גוף, כאשר יש המון נפגעים או המון אנשים שיש להם עילה, דומים לאותו אדם. אז למשל, אנחנו הולכים נגד גוף חינוך מסוים, בשם אחד עובדי ההוראה, מורה או גננת, לא משנה, כשלא משולם להם שכרם המלא, ואז במקום לתבוע את השכר של אותו עובד, אנחנו תובעים את השכר של כל העובדים באותו ארגון, גם אם אני לא מכיר אותם, אני לא יודע את שמה, והתוצאה היא שאותו ארגון, ככל שאנחנו לא הוכיח את התביעה, צריך לשלם את השכר של כל העובדים. עשינו את זה כמעט כל שם של גוף חינוך חרדי שתעלה, נתבע על ידינו לתשלום מפרשים כאלה ואחרים. עכשיו, המצב שהיה עד היום, עד ההחלה של הרפורמה של אופק חדש על החינוך החרדי, הוא שיש תקנה שקובעת שברגע שיש לך אתה מנהל מוסד מוכר שאינו רשמי, שזה כל מוסדות החינוך החרדי, לצורך העניין, אם זה בית יעקב או רשת גני ילדים, כל שאר המוסדות הם במעמד של מוכר שאינו רשמי, כלומר מוכרים על ידי המדינה, מקבלים תקציב, אבל הם לא שייכים למשרד החינוך, הם לא רשמיים. אתה כבעלים של מוסד כזה צריך להתחייב לשלם לעובדים שכר שווה לזה שהם משלמים במשרד החינוך. ולמה? התכלית של ההתחייבות הזו היא שאיכות ההוראה במוסדות החרדים יהיה איכות טובה כמו זו של משרד החינוך, כי מורה מטבע הדבר, ברגע שבממלכתי דתי משלמים לו שכר גבוה ובחינוך חרדי משלמים לו שכר נמוך, אז הוא ילך ללמד ממלכתי דתי, ומצאנו את עצמנו כשהמורים הפחות טובים נשארים בחינוך החרדי. הדבר הזה, כמובן, המורים מקבלים כסף, יותר כסף, אבל התכלית היא באמת איכות ההוראה. אלא שהחינוך הרשמי, משרד החינוך, עבר בהדרגה למה שנקרא אופק חדש. זו מתכונת שונה של לימודים, שהשעות שהמורה בהם מלמד, שעות פרטניות, כלליות, זה לא המקום לפתוח את זה, אבל זה כן מיטיב עם המורה במידה מסוימת. בהתחלה נתנו למורים שרצו, מסגרות שרצו לעבור לזה לעבור, ולאט לאט תחיל את זה על כל משרד החינוך. והחינוך החרדי, למרות שהתקנה מדברת על השוואת תנאים, ויש אגב שתי רשתות שנמצאות אפילו בחוק יסודות התקציב, שזה רשת מעין החינוך התורני, הם היום נקראים בני יוסף, חינוך עצמאי, ששם בכלל חייב להשוות את כל התנאים לתנאי החינוך הרשמי. ההשוואה נעשית לתנאים הקודמים שהיו לפני אופק חדש, שנקראים אגב השפה המקצועית העולם הישן. עכשיו, יש איזה בעיה, מעבר לזה שאופק חדש היא רפורמה טובה, והיא באמת שיפרה את מערכת החינוך בישראל, אבל מה קרה עם העולם הישן? ברגע שאני משווה היום את התנאים של עובדי הוראה בציבור החרדי, לתנאי העולם הישן, אני למעשה משווה להם את התנאים לאיזושהי מערכת תנאים שהפסיקה להתעדכן כבר ב-2010.
מסיבות מסוימות. לא לחינם היא הפסיקה להתעדכן. אנחנו משווים אותם למשהו לא רצוי.
לא רק זה, היא הפסיקה להתעדכן כי היא כבר לא רלוונטית. זאת אומרת, אנחנו משווים תנאים שלהם, זה כמו שאני אומר לך, תשווה תקנון מסוים לתקנון של אתר אינטרנט שהוא כבר לא פעיל 10 שנים. אז ברור שאין שם עדכונים למצב. ולכן העולם הישן הוא למעשה קפה באיזשהו תאריך. גם היום כשאנחנו מגישים את התביעות, קצת קשה להתחקות לפעמים אחר מקורות נורמטיביים. הרי עולם השכר של החינוך הוא מורכב מהמון חוזרי מנכ״ל והסכמים קיבוציים. אין מקום אחד שבו זה כתוב. נכון שזה כתוב בתקנון שירות עובדי הוראה, שמפנה לכל אותם הסכמים. יש חוברת זכויותיך של משרד החינוך שמפנה, אבל צורך העניין, יכול להיות הסכם, חוברת זכויותיך אומר שמגיע למורה תוספת מסוימת, וכתוב שזה מבוסס על חוזר מנכ״ל מתאריך כך שנת 87 נגיד, וכשאנחנו פונים למשרד החינוך לבקש את אותו חוזר, לראות מה כתוב בו בדיוק, משרד החינוך בעצמו אין לו אותו. הוא אומר לנו, אנחנו לא מצאנו את החוזר הזה.
הוא לא מכיר
אותו. אז המערכת היא מאוד ישנה, והציבור החרדי, המערכת החינוך שלו, מבחינת מבנה שכר המורים, הוא מושווה למערכת ישנה שהיא לא מתעדכנת, ולמעשה משרד החינוך זנח אותה, כי כבר כולם באופק חדש. עכשיו, בשנה האחרונה, חלק מההסכמים הקואליציוניים, כמו שכולנו יודעים, התקשורת סוערת בתקופה האחרונה על זה, בעקבות הלחימה, הקפיאו כספים קואליציוניים שאיתם היו צריכים לתקצב מערכת אופק חדש בחינוך החרדי, ולכן הכסף הזה לא עובר. אז החינוך החרדי נשאר למעשה באופק, בעולם הישן. הבעיה שזה יוצר, למעשה זה משאיר את האיכות של ההוראה בחינוך החרדי לפחות טובה. אנחנו רואים את זה, אני מתארץ שכל מי שמכיר מורים, הוא יודע שיש המון מורים חרדים שעובדים במשרד החינוך, ומסגרות שהן לא חרדיות, כי שם המשלמים יותר טוב, שם התנאים יותר טובים, ובאמת הגיע הזמן שזה יהיה בציבור החרדי.
זאת אומרת, היה מקום בכלל לטעון על עצם האפליה מלכתחילה. אם אנחנו באים לייעל את המערכת, ואתם כן מכירים במערכת הזאת, עם כל זה שהיא מערכת לא רשמית, אבל אתם מכירים בה, אני שואל את עצמי מלכתחילה למה נוצרה אפליה. למה מלכתחילה?
זו שאלה שהיא הרבה יותר רחבה משאלה משהו. קודם כל, אפליה אין אפליה. אפליה יכול לטעון אזרח, לטעון אני מופלה במשהו. אין בעיה, אתה מופלה ואתה חרדי. יש מסגרות חינוך של משרד החינוך. עכשיו, האזרח החרדי תחשב את עצמו למה אין מסגרות חינוך רשמיות של המגזר החרדי. אז יש בשנים האחרונות מה שנקרא ממלכתי חרדי, ממחים. הממחים זה
נושא טעון.
במשרד החינוך, בדיוק, זה נושא טעון איך שעצמו לא נכנס עכשיו. אם כן או לא, ההבדל בין ממח ללא ממח, זה לימודי אזרחות, לימודי אנגלית, זה ההבדלים הקטנים, זאת אומרת, זה ההבדל בין בית ספר ממלכתי חרדי לבין תלמוד תורה. כי בתלמודי תורה גם היום, ברובם, לומדים חשבון, לומדים היסטוריה, לומדים גיאוגרפיה, לומדים כל שאר המקצועות, חוץ מאנגלית, לבנים כמובן, לבנות, לומדות אנגלית, ומקצועות כמו אזרחות או דברים כאלה ממש בשוליים. עכשיו, השאלה היא, זאת המדינה, היא לא חייבת לתקצב את המוסדות של הציבור החרדי, שהם מוכר שאינו רשמי, הוא אומר לך, שמה, אתה רוצה, לא רק לך לרשמי, ככל שהציבור החרדי רוצה, יפתחו בתי ספר של משרד החינוך בכל מחוז חרדי, אין שום בעיה, בכל מקום שיש בו חרדי. אלא מה? הציבור החרדי הוא לא רוצה בזה, הוא לא רוצה במשרד החינוך. אז הוא מקיים מסגרות שהן דמי פרטיות, זה לא פרטיות לגמרי. יש מוסדות אגב שהן קוראות מוסדות פטור, ששם אתה, למה זה נקרא פטור? אתה לא מקבל שום תקציב, אבל זה, יש, התלמידים בו הם פטורים מלימודים לפי חוק חינוך חובה. הרי כל אחד שלא יסלח את הילדים שלו לבית ספר, זו עבירה פלילית. אז אחד שנגיד שולח את הילדים לבית ספר אנתרופוסופי, ששם התוכנית יחלת לגמרי, זה נקרא מוסד פטור, לא מתוקצבים ומשהו נראה. המוסדות בחינוך החרדי יש חלקם שהם פטור, זה בדרך כלל בכל מיני קהילות נישתיות כאלה. רוב המוסדות, המוסדות שאנחנו מכירים, שהילדים שלנו הולכים אליה, הם מוסדות של מוכר שאינו רשמי, ושם באה המדינה ואומרת, תראה, אתה צריך לעמוד בתנאים סיים כדי שאני אכיר בך. אני אתקצב אותך לא ב-100%, יש שם דברים בתקציב שהם לא לגמרי, אבל היא לא חייבת לתקצב בך. ואז הכל קשור למסע ומתן קואליציוני, שלדעתי בתפיסתי האישית, הצעד הזה שנעשה בממשלה האחרונה הוא צעד מבורך. לבוא לומר, אוקיי, אם המדינה, זאת אומרת, ממה נפשך, כן? או שאל תסכימו בכלל למופדות כאלה.
או שאם תסכימו, נכון.
בדיוק, תסכימו, תסכימו כמו שצריך, למה אני צריך לקבל מורה, סליחה על המילה, מורה דפוק.
זאת אומרת שיכול להיות... יכול להיות שעכשיו זה הזמן, נשים שני הפוליטיקה בצד, יכול להיות שזה הזמן לבוא למשרד החינוך ולהגיד, אתם רוצים שהדברים יהיו מסודרים, אז בואו, תנו מתווה שיתאים גם לחרדים סוף סוף. הנה הגיע הזמן. אתם לא נותנים לנו את זה בדרך המלך, ניצור דרך המלך נוספת.
בדיוק, אגב, זה מה שרצו. תראה, המדינה בברירת המחדל, בדיפולט, בואו תקימו, הרי הממלכתי חרדי, כן, הוא עובד יופי, תקימו כאלה בכל מקום, ולמה צריך את כל המוסדות? עכשיו תראה, הנושא הוא טעון מכמה סיבות, אתה יודע, אפשר לתת פרשנות לכל דבר. אני כן אומר לך, אני ראיתי לצורך העניין גופים שמה שנקרא נשאר אצלם, נשארו אצלם תקציבים מתגלגלים על הרצפה של המוסד, שלא עברו למורים, ושם באו התביעות הייצוגיות שלנו, כי בקושי אני, שאני עוסק בתחום לפני ולפנים, בקושי אני מצליח להבין עד הסוף את הזכויות של מורה בחינוך מוכר שאינו רשמי. המורה בטח שאינו מבין, ואז תחשוב, כשחוסכים לצורך העניין אחוז אחד מפנסיה של גננת, על פני, אני יודע, 7 שנים, למוסד עצמו זה מצטבר למיליוני שקלים, ויש אפילו לעשות מיליוני שקלים. יש לנו, לצורך העניין, כך למשל את החינוך העצמאי, שהליך משפטי שאנחנו מנהלים נגדם היום, תביעה ייצוגית, שדברת על השעה של הפסילה בבוקר. כל מי שלמד במסגרות חרדיות יודע שבאים בבוקר, יש תפילה, 30-40 דקות, גם בכיתה א', כל כיתה עם התפילה שמותמת לרמה, ויודע שהמורה יושב על כיתה ושר עם התלמידים את התפילה וכו' וכו'. החינוך העצמאי הוא לא משלם על זה למורים, הוא מתחיל לשלם להם החל מהשיעור הראשון ביום, והוא אומר, זה הפסקה, זה רק להשגיח, התלמידים מתפעלים לבד, המורה רק משגיח עליהם. זה נושא, גם הנושא הזה הוא נושא משפטי סבוך, אבל במשרד החינוך לצורך העניין,
נושא סבוך.
אז זה לא קורה, כי המסגרת היא מסודרת. אז יש הרבה מאוד...
מה שבפנים, בפנים ומה שלא, לא.
בדיוק. עכשיו, אגב, גם התפילה במשרד החינוך מתקצבים עליה, אומנם לא באופן מלא, מתקצבים חלקית, הם משנים על זה שעה בשבוע, אבל גם זה לא עבר לאותם מורים, למרות ש... משרד החינוך בא ואומר, העברנו, okay. שילמנו למוסד התקציבים, אבל זה באמת עניין פרטי יותר של התיק הזה, עד כמה שהוא פרטי.
תיקים, אני חושב שזה לא רק תיק פרטי, אני חושב שבוא, כשאני שומע אותך, אני רואה שזה סוגיה שהיינו רוצים לעסוק בה אולי בנפרד, אתה יודע מה? ענייני המערכות המקבילות למשרד החינוך והשלוחותיהם המשפטיות, עורך דין ביטון, אנחנו עוד נשתמע בעזרת השם, והחכמת אותנו.
תודה רבה.
מודים לך מאוד.
תודה רבה.
היינו רוצים, כהמשך לתוכנית המגוונת שלנו, לעסוק בעוד נושא שצץ בשבועות האחרונים, ותופס הרבה רעש תקשורתי בימים האחרונים, זה התיקון לחוק הלאום עבור העדה הדרוזית. אין ספק שהעדה הזו, שעומדת לצד המדינה בשעותיה הקשות, עומדת במבחן הזה פעם אחר פעם, וטובי המשפטנים ואו הפוליטיקאים מנסים למצוא פתרון לעניין הזה. נמצא איתנו היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין זאב לב, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך. קח אותנו ברשותך, איך אומרים, למניטיים בסוגיה הזאת. איפה אנחנו נמצאים כרגע מבחינתך, במקום שלא היינו בו לפני חודש וחצי, ואיך אנחנו ממקסימים אותו?
תראה, בעיניי צריך להבין קודם כל רקע מאוד חשוב. יש, מעל הקמתה של מדינת ישראל, יש איזושהי מתיחות ברקע, בין העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, לבין ההגדרה שלה כמדינה דמוקרטית. המתח הזה הוא לא בלתי ניתן ליישוב, הוא ניתן כמובן ליישוב, ואני מאמין מאוד בשני החלקים, אבל הוא תמיד היה קיים ברקע. בעיניי, הניסיונות הנוכחיים, זאת אומרת, כל גל דיבורים הזה עכשיו על להתאים את חוק הלאום לעדה הדרוזית, הוא ניצול הזדמנות של מי שחושב שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, רק מדינה דמוקרטית, ולא מדינה יהודית, לנסות להשיג הישגים. זה באמצעות איזושהי מניפולציה. נסביר רגע למה. חוק הלאום, בסך הכל מה שהוא עשה אחרי הרבה מאוד שנים, קבע בצורה מסודרת וברורה מה זה אומר, או לפחות בבסיס של הבסיס, בצורה הכי מינימלית, מה זה אומר שהמדינה היא מדינה יהודית. זה קיבע את המחויבות של המדינה, או קיבע בצורה של חוק יסוד, המחויבות של המדינה, לעזור לכל יהודי בעולם, בניגוד למדינה רגילה שעוזרת רק לאזרחים שלה, ולא מתערבת בעניינים של אזרחים אחרים, מדינת ישראל... היא אחראית לכל יהודי העולם, זה נקודה אחת, זה קיבע את המעמד של השפה העברית, וגם באותה הזדמנות נתן מעמד גם לשפה הערבית. ממש בבסיס של הבסיס. וצריך להגיד, גם רוב העדה הדרוזית הייתה בסדר עם העניין הזה. הם ידעו שהם חיים במדינה יהודית, זה לא היה חדש להם. אז שכל היה שאלה של מה ההגדרה. ועכשיו במסגרת המלחמה הנוכחית, שנכפתה עלינו ובאמת הראתה, אגב, לא בפעם הראשונה. אנחנו, זה לא חדש לנו שהעדה הדרוזית מעורבת מאוד בביטחון המדינה ותורמת את חלקה בדם ובדמים. אבל מכיוון שבאמת היינו, זה הוכח בצורה כל כך ככה חיה בתקופה האחרונה, היה מי שרצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לערער על מוסכמות היסוד של חוק יסוד הלאום, כלומר לנסות לטעון שלהגיד שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, זה לא בסדר. ומכאן מגיע כל הניסיון לתקן את החוק הזה, צריך להיות מודעים וערניים לדבר הזה.
אתה שותף לדעות שאומרות שלתקן את החוק כתיקון בחוק עצמו, או לחוקק חוק נוסף שמתייחס באופן פרטני לעדה הדרוזית? הרי אני אמשיך את הקו שאמרת. אם העדה הדרוזית מבינה את המורכבות, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, היא מבינה את המקום שלה בתוך המשפט הזה, אולי באמת תסתפק והפוך, אפילו תראה בזה דבר מכבד שיש חוק ספציפי שעוסק בה, והיא לא תדרוש את האחיזה הזאת בלאום, שבסוגריים לדעתי מגיע ממקום פוליטי לחלק מהטוענים.
כן. הדבר שם באמת, ההבחנה הזאת היא באמת הבחנה מצוינת, מה שאמרת עכשיו, כי באמת לחוקק חוק נפרד הוא לכאורה פתרון מצוין. הוא מכיר בזה שחוק היסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית וחוק יסוד הלאום נוגע בזה, אבל מכיוון שיש כאן איזושהי קבוצה מובחנת שתורמת בצורה באמת יוצא דופן, אז אפשר לצ'פר אותה בחוק שיגדיר את זכויותיה שלה תחת המטריה של המדינה היהודית, ולכן זה פתרון יותר טוב. אבל גם כאן, שים לב, לחוקק עכשיו חוק שייתן איזשהם זכויות, איזושהי הכרה, אז לא אפילו זכויות, הכרה מיוחדת לעדה הדרוזית, משמעו שהמדינה מצ'פרת או מפנקת או מעניקה זכויות יתר על סמך שירות שהיא מקבלת. ואז מה יקרה בהמשך לציבורים שלא משרתים? הצד השני של המטבע הזה זה לבוא ולהגיד אין בעיה. מי שמשרת מקבל יותר, מי שלא משרת התחיל לקבל פחות. אני לא מקבל את הלגיטימציה של הדבר הזה, בעיניי זה לא רעיון טוב. הוא עדיף מאשר לתקן את חוק הלאום. לתקן את חוק הלאום זו קטסטרופה. אבל החקיקה הנפרדת, צריך להיזהר מאוד עם מה שהיא עושה. יכול להיות שצריך להגדיר באמת בחוק נפרד, להגדיר את העדה הדרוזית, לתת להם אולי איזשהם זכויות דתיות, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר.
להיזהר בזה.
עם זכויות מעבר לזה. האמירה כאן היא אמירה מאוד כבדת משקל.
היא אמירה כבדת משקל שיכולה, אנחנו יודעים איך חוקי יסוד מתפרשים כחלוף הזמן ומעוותים לפעמים את כל מהות החקיקה, היא יכולה להגיע למקום שהמחוקק לא דמיין.
נכון מאוד, ובהקשר הזה צריך להגיד, יש לנו ממש מהשבוע פסק דין של השופט אלכס שטיין, נימוקי פסק הדין, האמת יכול להיות שזה לא מהשבוע, אני פשוט במילואים,
בתקופה האחרונה, נכון, כן.
אבל כן, אז נימוקי פסק הדין, שאנחנו רואים שאפילו השופט אלכס שטיין, שלכאורה אין עכשיו איזשהו שופט שמרן, עושה בחוקי היסוד פלסטלינה, עושה בהם כרצונו, ואנחנו יודעים שבית המשפט העליון כבר על חוק הלאום אמר בעבר שהוא יפרש אותו לאור ערכים, ערכי היסוד, ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. בעיניי זו טעות להיגרר לשיח הזה, האמירה צריכה להיות כאן איזושהי אמירה, איזושהי גדר בצורה שאומרת, יהדותה של מדינת ישראל היא לא נושא שנתון לדיון או לוויכוח, זה לא פוגע באף אזרח אחר. מי שמעוניין להיות אזרח כאן יודע שמדובר במדינה יהודית על מה שזה אומר, ובאמת צריך להחזיר אותנו אולי לתקופה שנראית עכשיו כמו היסטוריה עתיקה, לתקופת הרפורמה המשפטית, אבל באמת
כל עוד הרפורמה
לא בוצעה,
כן.
נכון, אבל כל עוד הרפורמה לא בוצעה, אז צריך לזכור שכל חוק יסוד שאנחנו מחוקקים, יש אמירה שמיוחסת לאריה דרי, אם אני זוכר נכון, לשר דרי, שאומר שגם את 10 הדיברות הוא לא היה מחוקק עכשיו כחוק יסוד, כי בית המשפט ימצא כבר מה לעשות עם זה.
לכל...
אז אנחנו צריכים באמת להיות מאוד זהירים עם ההתעסקות הזאת בחוקי יסוד.
אמת. זהירות לפני הכל, עורך דין לב. תודה רבה על הדברים, ונקווה שהזהירות הזו תוביל אותנו למקומות בטוחים. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב אליכם.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם. כפי שציינתי בתוכנית הקודמת, אנחנו רוצים כחלק מההווי של התוכנית להקדיש פינה קטנה למה שמכונה פרשת משפטים או משפטים בפרשה. פרשת השבוע הקרובה, פרשת וישלח, עמוסה בסוגיות משפטיות מעניינות. ניגע באחת מהן, סוגיית שמעון ולוי. כידוע, מסופר שמעון ולוי אחרי דינה, שהרגו בחרב את כל אנשי עיר שכם. כנקמה על כך ששכם בן חמו חטף את דינה אחותם. רבים יקשו, הראשונים והאחרונים, כיצד נהגו כך שמעון ולוי, הרי א', אין להם את הסמכות לעשות את מה שהם עשו, ודאי שלא בלי דין, והרי גם מי שחטא כלפי אחותם זה שכם בן חמור, לא כל תושבי שכם, מאיפה הגיע היכולת לעשות את זה? וכשם שרבות רבים השואלים, כך רבות התשובות. יש תשובה שנמצאת בכמה וכמה, שבעצם הפגיעה של שכם כולה, ביחד עם שכם בן חמור, הייתה פגיעה של העיר, ולכן לעיר כולה מגיע עונש. הייתי רוצה לגעת ברשותכם במשהו שהוא משפטי יותר. והנקודה היא כך, בפסיקה, בעיקר זו עוסקת בדין הפלילי, לא פעם השופטים מציינים את מרחב שיקול הדעת שלהם. כלומר, החוק קובע איזשהו מתחם שלפיו השופט אמור להעניש, והשופט קובע מה במקרה הזה היה נראה לו לנכון. אפשר לומר כך, להבדיל אלפי הבדלות כלפי דין התורה, כאן שמעון ולוי באו לבסס את היחס לעם ישראל. וברגע שהם באים לבסס יחס תהומי, שקובע את, נקרא לזה, גבולות הגזרה שמותר להתנהג עם העם היהודי, הם צריכים לקבוע קו גבול רחב ביותר, ולכן הם נהגו בצורה הקיצונית שנהגו. נרצה להודות לכל העוסקים במלאכה בהזדמנות הזו. היינו איתכם כאן בתוכנית עמוסה וקדושה, העורכת שלנו והמפיקה היא מיכל יוסקוביץ', על הביצוע הטכני פנחס בינדר. אתם מאזינים יקרים מוזמנים להשאיר את הפניות שלכם בתיבת הפניות של שטח משפטי 039-039-039, תיבה מספר 1, לאחר מכן 17. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.